אז מהעשרים. ננסה.
נחשורים.
בסדר גמור. טוב. אנחנו במזמור ו' בתהילים. יש לכולם דפים? כן? שני דפים. בסדר? יש? אוקיי. בואו נקרא את המזמור. למנצח בנגינות על השמינית. מזמור לדוד. יש לכולם? למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד. השם על באפיך תוכיחני ועל בחמתך תייצרני. חונני השם כי אומלל אני, רפאני השם כי נבהלו עצמי, ונפשי נבהלה מאוד, ואתה השם עד מתי? שובה השם, או שובה השם, חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך בשאול מי יודע לך, יגעתי בהנחתי אסכה וכל הלילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. אששה מכעס עיני עתקה בכל צורריי, סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע השם כל בחיי, שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח, יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי, ישובו יבושו רגע. אז בואו קודם כל ננסה להסביר פשט במזמור הזה. למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד, ראינו שיש כל מיני סוגים של כלי ניגון, נכון? ראינו יש את הגיצית, יש בנגינות, יש, ראינו איילת השחר. בצורה הפשוטה זה סוגים של כלי נגינה, אבל כמו שכבר אז ראינו, ואנחנו גם נראה את זה עכשיו, זה לא הספיק לחזל. זאת אומרת, הם הבינו שיש כאן, יש כאן עוד מעבר לזה. אני כבר מפנה אתכם להתחלה, למקור א', בילקוט שמעוני אצלנו על המזמור. יש שם כמה פירושים מה זה על השמינית. דבר אחר, כלומר פירוש אחר על השמינית, על נימה שמינית. נימה זה מיתר. איך אומרים מיתר? כן, נכון, נכון. מיתר שמיני. רבי יהודה אומר, כינור של מקדש של שבעה נימין היה, שנאמר, סובה שמחות את פניך, אנחנו נגיע לזה במזמור ט"ז, אל תקרי סובה, אלא שבע. שבע שמחות את פניך, זאת אומרת, בדרך כלל בכינור של המקדש היו שבעה מיתרים, ושל ימות המשיח, שמונה, למנצח על השמינית, על נימה שמינית. זאת אומרת, חז"ל אמרו שיש כאן איזשהו, זה כינור מיוחד, זה כינור ששייך לימות המשיח, ועליו ניגנו את המזמור הזה, של עולם הבא, עשר, שנאמר עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, ואומר בנבל עשור, אז אמרו לו, אז הכינור של העולם הבא, יש לו עשרה מיתרים. אז יש לנו של המקדש שבע, של ימות המשיח שמונה, של העולם הבא עשר, מה זה בדיוק, למה זה פה, לא ברור כל כך, אבל נגיע לזה עוד מעט. עוד מעט זה גם יכול לקחת את יותר זמן. אז ככה, אז אנחנו חוזרים לפשט. למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד. השם על באפיך תוכיחני ועל בחמתך תייסרני. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, על באפך, כן, אף זה כעס, כן, תוכיחני מלשון תוכיחה, ברגע שאני רוצה להוכיח מישהו, לבוא אליו בטענות על דברים לא טובים שהוא עשה, כן, אז זה מה שנקרא תוכיחה. אז דוד המלך מבקש, על באפך תוכיחני ועל בחמתך, חמתך זה גם סוג של כעס, תייסרני, תייסרני מלשון ייסורים. זאת אומרת, דוד המלך בעצם מבקש, גם אם אתה מעניש אותי, מוכיח אותי, מייסר אותי, שזה לא יהיה בכעס, או שזה לא יהיה בחימה. עכשיו, מה ההבדל בין אפך לחמתך, או מה ההבדל בין תוכיחני לבין תייסרני? יש כמה הסברים בעניין הזה, אני רק אביא את מה שהמלבים אומר. מה? על באפך תוכיחני ועל בחמתך תייסרני, ואני הבנתי שהכוונה היא כשאתה מוכיח אותי שזה לא יהיה באף, כשאתה מייסר אותי זה לא יהיה בחימה. ככה למשל, מה? לא, כי מה שזיצי אומרת הכוונה היא, מה, בין מה למה?
אם אתה לא מוכיח אותי
מה ההבדל בין אף לבין חימה ואו? אז אני רק רוצה לבדוק רגע איך רשי פירש פה. נו, רשי את הקטע הזה לא פירש. איך המצודות אומר פה? לא. עמד בין כל פעמים ככה אומר, שזה הכוונה. אוקיי? אז מה ההבדל בין אף לבין חימה? אומר המלבים, אף זה הכעס שרואים אותו בחוץ, הכעס החיצוני. חימה זה הכעס הפנימי. בסדר? כמו ראינו עכשיו במגילה, וחמתו בערה בו. נכון? חימה שנמצאת בפנים. האף לעומת זאת זה מה שרואים בחוץ. אז הוא אומר, את התוכחה שאתה מוכיח אותי, כן? אל תעשה אותה בצורה שנראית כמו כעס. ואת הייסורים שאתה מייסר אותי, אל תעשה אותם מתוך חימה, מתוך כעס פנימי. עכשיו, פה אני כבר לא זוכר בדיוק למה הוא מקשר את התוכחה לאף ואת הייסורים לחימה, אבל בכל אופן זה בגדול החלוקה, בסדר? בין כעס לבין, בין אף לבין חימה. חונני השם כי אומלל אני, רפאני השם כי נבלו עצמי. חונני זה מלשון חנינה, מתנת חינם, כן? אני מבקש ממך, תיתן לי חנינה, למה? כי אומלל אני. אומלל אני מה זה? מה? מסכן, מזרבו, אני אומלל, כן? תרחם עליי, רפאני השם כי נבלו עצמי, תרפא אותי בגלל ש... אפילו העצמות שלי, my bones, אפילו העצמות שלי נבהלו. ונפשי נבהלה מאוד. ואתה השם, עד מתי? גם העצמות שלי נבהלו, גם הנפש שלי נבהלו. בקיצור, אני בפניקה, ואתה השם, עד מתי? עד מתי אתה הולך להמשיך את זה? אז תרחם עליי. והנה, עכשיו מגיעה הבקשה. שוב השם חלצה נפשי, הושיעני למען חסדיך. אז אני מבקש ממך, שתשוב, כלומר, תתקרב אליי, או תקרב אותי אליך, חלצה נפשי, תחלץ את הנפש שלי. כן, לחלץ מה? מה זה לחלץ? לחלץ הכוונה היא להוציא מתוך הגבולות שלה. מה? כן, למשל, מי שנמצא בתוך בית הכלא, בית הסוהר. מי שנמצא בתוך בית הסוהר, ומוציאים אותו החוץ, אז זה נקרא לחלץ אותו. בסדר?
זה קשור לחליצה?
נכון, גם חליצה, לחלוץ את הנעל מעל הרגל. כן. סליחה, הנה פה יש מקום. הנה יש פה... טוב. שוב, הנה יש כאן. יש לך?
נכון? וזה
שתי. כן, זה שתיים. כן. אוקיי. אז שוב השם חלצה נפשי. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, תחלץ את הנפש שלי מתוך הצרות שלה, מתוך המצוקות שלה. הושיעני למען חסדיך. מה זה למען חסדיך? הכוונה היא עוד פעם, לא מגיע לי. זה לא בזכותי. אלא למען חסדך, בגלל החסד שלך תושיע אותי. כי אין במוות זכריך בשאול מי יודע לך. מה זה אומר? דוד המלך אומר, תהרוג אותי, מה תרוויח מזה? מה תרוויח מזה? כי אין במוות זכריך. בין אלה שמתים, שם אף אחד לא ישבח אותך, ולא זה רק בן אדם חי, שיש לו בחירה, והוא בוחר לשבח אותך, כן? רק ממנו אתה יכול לקבל את את התועלת הזאת, the benefit של את השבח ואת את ההודעה. אין במוות זכריך בשאול, כן, כלומר בגיהנום, מי יודע לך? יגעתי באנחתי, אסחה וכל הלילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. מה זה אומר? יגעתי באנחתי, אני נאנח כל הזמן, כן? יודעים מה זה להנח, נכון? סי, כן, בדיוק. כן, קרכט בעברית. אני נאנח, יגעתי בהנחתי, זאת אומרת, זה כבר, זה כבר מייגע, זה כבר מעייף. בן אדם שכל הזמן נאנח, אז הוא כבר עייף מ, עייף מלהתענח כל הזמן. אסחה וכל הלילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. זאת אומרת, פשטות שכתוב כאן, זה המיטה שלי, המיטה שלי רטובה מרוב, מרוב דמעות. כן? אסחה זה מלשון, או יש כאלה שאומרים שזה מלשון, מה? מה זאת אומרת? אסחה. אה. אסחה. לא, פה זה לא מלשון שיח דווקא, אלא לסחות, בדיוק. הרב הירש ככה אומר, כן, שזה מלשון לסחות. מה? למה? לא, שחייה, שחייה, סווימינג. זה ממש, כן. אז הוא אומר שהמיטה כל כך רטובה בדמעות, שכבר אפשר לסחות בתוכה. כן? רש"י אומר, אסחה מלשון שחי ומאוס, זאת אומרת, שהמיטה כבר מאוסה מרוב שהיא, מרוב שהיא רטובה מדמעות. בסדר? כבר, זה כבר מאוס, זה כבר, כבר לא נעים לשכב שם. ובדמעתי, ארסי אמסה, זה על דרך זה. אותו דבר, ארסי זה המיטה שלי, כן? אמסה, מלשון ממיס, מלט, כן? אני ממיס את, את המיטה שלי בדמעות. אששה מכעס עיני, עתקע בכל צורריי. אז פה זה גם כן. אני אומר את הפירוש איך שרשי מפרש, אחרי זה נראה פירוש אחר חדש שהרב קוק מפרש אותו, אבל על כל פנים ככה רשי אומר, אששה מכעס עיני, הכוונה היא אששה כמו אששית. אששית זה זכוכית, זה חלון. אתם יודעים שכשמסתכלים דרך החלון, אז אתה לא רואה את הכל נקי, אלא אתה רואה את הכל דרך זכוכית, נכון? דרך חלון. בסדר? אם תפתח את החלון, אז אתה תוכל לראות ישר את הכל. אבל כשיש זכוכית, אז הזכוכית עצמה מפריעה. אפילו אם היא שקופה, אבל בכל אופן היא חוסמת. יש הרגשה כזאת, כשבאדם, כשהעיניים מלאות בדמעות, אז יש הרגשה שאתה מול זכוכית, נכון? בסדר? אז זה הכוונה, אששה מכעס עיני, זאת אומרת שהעין שלי, בגלל שהיא מלאה בדמעות, אז היא כמו אששית, היא כמו, כמו זכוכית. מה? נכון, מתוך הכעס, מתוך התסכול, מתוך העצב שיש, מתוך זה אששה עיני. בסדר? כעס, נכון. זה נכון. אז כעס, אני חושב, פה הכוונה יותר תסכול. בסדר? אששה מכעס עיני, עתקע בכל צורריי, אז רש"י אומר, עתקע מלשון עתיק, היא התיישנה והזדקנה, כאילו מרוב בכי, מרוב צרות, אז העיניים הזדקנו, כמו שלמשל אצל לאה כתוב, והנה לאה רכות בגלל הבכי, או אצל יצחק אבינו, נכון? גם כן, כבדו מזוקן. בכל אופן, דוד המלך אומר פה, אני בוכה הרבה מאוד. אם אפשר להגיד את זה במשפט אחד, ואז מגיע הסיום. סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע השם קול בכי, שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח. עכשיו דוד המלך פונה לכל האויבים, פועלי אבן זה אלה שעושים מעשים שהם לא טובים, והוא אומר להם, סורו ממני, תעזבו אותי. למה? כי שמע השם קול בכי, הקדוש ברוך הוא שמע את הבכי שלי, שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח, יבושו ויבהלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו רגע. כן, אז מה הכוונה? מה הפירוש? הפירוש הוא הם יתביישו ויבהלו מאוד, כן? וכמו שאומרים פה המפרשים, עדיף להם שהם ישובו ויבושו רגע. זאת אומרת, אם הם ישובו בתשובה, אז הם יתביישו רק לרגע. רק הרגע הזה של הבושה, של החזרה בתשובה, אבל יותר מזה לא. אבל אם הם לא יעזבו אותי והם ימשיכו עם הצרות שהם עושים לי, אז יבושו ויבהלו מאוד כל אויביי. בסדר? המזמור מובן? בסדר? אוקיי. מה? מזמור עצוב. כן, נכון, מזמור עצוב. בסוף יש ככה קצת אופטימיות. תודה רבה. בסוף יש קצת אופטימיות. הקדוש ברוך הוא לקח את השומע את הבכי שלי והוא יעזור לי וכולי. מה? נכון, עוד פעם אנחנו חוזרים לאותו עניין, יש צרות ומתפללים ובוכים והקדוש ברוך הוא מציל. נכון, נכון.
אז לא דווקא המקרה הרשימות של הפרטים שאומרים באיסטרה, דווקא בר שם ברשימה.
למה דווקא בר שם? נכון, שאלה טובה, שאלה טובה, אבל אני אשאל עוד יותר מזה. אני אשאל עוד יותר מזה. אנחנו לא אומרים את זה בעצרה. אנחנו אומרים את זה כל יום. כל יום אנחנו אומרים את המזמור הזה. אתם יודעות מתי? באמת, זה יותר נגיע מישהו מתפלל במניין, בבית הכנסת. מה? כן. זה המזמור של התחנון. זה המזמור של התחנון. בדיוק את זה. זה כבר לא כך מובן, למה דווקא את זה לקחו בתור תחנון? עכשיו, גם לפי מה שחזל אומרים, למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד, זאת אומרת, היה פה כינור מיוחד של ימות המשיח. ככה נראים ימות המשיח. זה ימות המשיח. זה מאוד מוזר. הפתיחה הזאת למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד, מופיעה בעוד מקום אחד. יש עוד מזמור אחד שהוא גם כן פותח בזה, תסתכלו במזמור י' ב'.
There is an idea that kind of that links us to your man machine, because you know we say me collect me basic man, just before the greatest hope, the greatest salvation breakthrough,
זה הרגע האחרון לפני, הרגע האחרון לפני, אוקיי, בסדר גמור, כן, עוד מעט נראה, נכון, 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 בואו נראה את מזמור י' ב'. בסדר גמור, שהבינו את זה כולם לדעתי, נכון, אפילו אני הבנתי, טוב, אוקיי, למנצח על השמינית מזמור לדוד, אתם רואות? הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. כן, הושיע השם כי גמר חסיד, אני אומר את זה ממש מהר מהר, גמר חסיד, נגמרו האנשים החסידים, פסו אמונים מבני אדם, נגמר, כבר אין במי להאמין, שב ידברו איש את רעהו שפת חלקות, בלב ולב ידברו. כן, אנשים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר. יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו? כאילו מי? לא אכפת לנו מאף אחד, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. משוד עניים, מענקת אביונים, אתה אקום יאמר השם, אשית בישע יפיח לו. כן, אז המצב הוא היום ונורא, ממש. ואז הקדוש ברוך הוא קם ומושיע, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים, אתה השם תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם, סביב רשעים יתהלכון, כרום זולות לבני אדם. קירום זולות לבני אדם, הכוונה היא שמרוממים את הדברים שהם מזולזלים, את הדברים שהם בעצם אמורים להיות מאוד מאוד זולים בעיני בני אדם, אותם מרוממים, כן? ואותו דבר הפוך. זאת אומרת, הדברים שכן חשובים, מזלזלים בהם, אוקיי? מה? כמו היום, כן, נכון, 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 נכון. וגם זה למנצח על השמינית. גם זה הכינור של ימות המשיח. מה? נכון? הכל הפוך, זה קצת לא מתאים לימות המשיח, אבל חוץ מזה זה בסדר. נכון?
אז האם זה לא רעיון של רק לבני ימות המשיח, שהכל הפוך?
מה? או, של אוטוטו לפני. ככה זה נראה. ככה זה נראה. נכון, רק אנחנו צריכים לחדד את זה, להעמיק בזה יותר.
מה? שהילדים חוצפנים.
נכון, חוצפיה, נכון, עקבתא דמשיחא. קיצור, על היום אנחנו מדברים. נכון, 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 אמת. אמת. אז עכשיו ככה, אז זאת הפתיחה של המנצח על השמינית, אנחנו עוד נחזור לשם. למה גם המזמור ההוא פותח בזה? ודרך אגב, חשוב לדעת, אמרנו שאת המזמור, את מזמור ו' אנחנו אומרים בתחנון, אז חשוב לדעת שיש הבדל בין הספרדים לבין האשכנזים בזה. האשכנזים אומרים את מזמור ו' והספרדים אומרים, את יודעת איזה מזמור? לא. הספרדים אומרים את מזמור כ"ה. מזמור כ"ה, תפתחו רגע אחד, אני לא אקרא את כל המזמור, רק אני רוצה שתשימו לב לכמה נקודות. מה? כן, כן, מהבחינה הזאת נכון. מזמור כ"ה לדוד, אליך השם נפשי אשא, אלוקי בך בטחתי, על אבושה לי, על צועיבי לי, גם כל קובך לא יבושו, יבושו הבוגדים ריקם. מה? קצת יותר חיובי, נכון? תסתכלו בפסוק ו' זכור רחמך השם וחסדך כי מעולם הימה, חטות נעורי ופשעי אל תזכור, כחסדך זכור לי אתה למען טובך השם. אתם רואות את הדמיון למזמור ו'? כן? זכור רחמך השם וחסדך. מה? זה הולך לפי א' ב', נכון? יש עוד אחת שחסרה פה? מה? נכון, גם האות ב' חסרה, זה מעניין, זה לא שמתי לב. האות שחסרה פה, הזוהר הקדוש שואל, האות ו' לא מופיע פה. ה' ז'. כן, אבל זה עוד נושא, אולי בהמשך ניגע בזה. בכל אופן, אז כמו שראינו במזמור ו', שדוד המלך אומר, שם, שוב השם חלצה נפשי הושיעני למען חסדך, אז ככה גם פה אותו דבר, זכור רחמך השם וחסדך, חטות נעורי ופשעי אל תזכור, כחסדך זכור לי אתה. אוקיי? אז יש לנו פה את הבקשה לחסד, ואיפה החנינה? איפה החנינה? ראיתי את זה פה איפשהו. הנה, נכון, פסוק ט"ז, במזמור כ"ה, פנה אליי וחונני כי יחיד ועני אני. גם אצלנו, במזמור ו', חונני השם כי אומלל אני, רפאני השם כי נבלו עצמי. בסדר? אז יש פה כמה וכמה עניינים שהם מקבילים אחד לשני, וכנראה לכן זה תחנון וזה תחנון. דרך אגב, תחנון מלשון חנינה. בסדר? אז בשניהם יש לנו את העניין של החנינה. אז טוב, אנחנו ננסה עוד מעט לגעת בזה. בואו ניכנס למה שאומר הרמב״ם בהלכות תפילה. הרמב״ם בהלכות תפילה אומר חידוש מאוד מאוד גדול בקשר לעניין הזה של התחנון. בואו נקרא מה שהוא אומר. שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהן ולעשותן. בסדר? זה בהלכות תפילה, פרק ה' הלכה א'. שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהן ולעשותן. ואם היה דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה אותן, אין מעכבים. ואלו הם, שמונה דברים. עמידה, צריך להתפלל בעמידה, ונוכח המקדש, לכוון את הפנים לכיוון המקדש, ותיקון הגוף, ותיקון המלבושים, ותיקון המקום, והשוויית הקול, והקריאה, והשתחוויה. עכשיו, אני מדלג להלכה י', שם הרמב"ם מדבר על קריאה והשתחוויה. בסדר? לכרוע ולהשתחוות. קריאה כיצד? המתפלל קורא חמש קריאות בכל תפילה ותפילה. איך יש חמש קריאות? בברכה ראשונה בתחילה ובסוף, בסדר? ברכת אבות, נכון? ובהודיה, במודים, בתחילה ובסוף. וכשגומר התפילה, קורע ופוסע שלוש פסיעות לאחוריו, כן? כשעושים את עושה שלום, וכשהוא קורע נותן שלום משמאל עצמו, ואחר כך מימין עצמו, ואחר כך מגביה ראשו מן הקריאה, וכשהוא קורע בארבע הקריאות, כלומר באבות ובמודים, קורע בברוך, וכשהוא זוקף, זוקף בשם. בסדר? אני מדלג להלכה י"ג, הרמב״ם עובר להשתחוויה. השתחוויה כיצד? אחר שמגביה ראשו מקריאה חמישית, מה זה הקריאה החמישית? עושה שלום, נכון? בסדר? אחרי שהוא מרים את הראש מעושה שלום, ישב לארץ ונופל על פניו ארצה ומתחנן בכל התחנונים שירצה. קריאה האמורה בכל מקום על ברכיים, קידה על אפיים, השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים עד שנמצא מוטל על פניו ארצה. כן? השתחוויה הכוונה היא שהוא מוטל על פניו ארצה, שוכב לגמרי על הרצפה. ומתי עושים את זה? אחרי עושה שלום. נכון? אז לפי הרמב״ם נשכבים לגמרי על הרצפה ו... מתחנן בכל התחנונים שיוצא, או במילים אחרות, מה שנקרא, תחנון, נכון? זה התחנון. אומר הרמב"ם בהלכה י"ד, כשהוא עושה נפילת פנים אחר תפילה, זה מה שאנחנו קוראים נפילת אפיים, כן? יש מישהו עושה קידה, ויש מישהו עושה השתחוויה, ואסור לעשות השתחוויה על האבנים, אלא במקדש, כמו שבארנו בהלכות עבודת כוכבים. לכן אנחנו לא עושים היום ממש נפילת אפיים, וביום הכיפורים כשעושים את זה, אז שמים משהו, נכון? להפריד בינינו לבין הרצפה. ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק יהושע, אבל מטה פניו מעט ואינו כובש אותם בקרקע. כן, אז אנחנו היום באמת לא עושים את ההשתחוויה הגמורה הזאת, אבל בעצם מעיקר הדין ככה היה צריך לראות את התחנון. כן, עושים את הקריאה החמישית, עושה שלום, ואז משתחווים לגמרי לארץ ואומרים תחנון. הדבר המוזר פה הוא שהרמב״ם הכניס את ההלכה הזאת של ההשתחוויה לשמונה דברים שצריך המתפלל להיזהר בהן ולעשותן. זאת אומרת, כשהרמב״ם מדבר על שמונת הדברים האלה, הרמב״ם מדבר על תפילת 18, נכון? כשאנחנו מדברים על תפילה, הכוונה היא תפילת העמידה, תפילת 18. ההשתחוויה הזאת היא לא חלק מתפילת 18. כבר אמרנו עושה שלום, זהו, נגמר, נכון? סיימנו תפילת 18. אז איך יכול להיות שהרמב״ם מכניס את ההשתחוויה לאחד מהדברים שהם חלק מההלכות של תפילת 18? מבינות את השאלה? מה רואים מכאן? רואים מכאן שהרמב״ם למד שהתחנון, נפילת אפיים, זה בעצם חלק מ-18. זה חלק מ-18, זה המשך ישיר לתפילת 18, ואת הדבר הזה כותב במפורש הרמח"ל. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, מי שכתב את המסילת ישרים, אז יש לו ספר שנקרא דרך השם, יש לו עוד הרבה ספרים, אבל שם בדרך השם יש קטע שלם שמדבר על התפילה, והוא כותב שם כך, תראו במקור ג'.
מה זה קידה?
מה? מה זה קידה? קידה, מה? איך? בר? כן. מה שאמר? כן, נכון. בסדר? כן, אז הרמח"ל אומר ככה, והנה נתחברו לזה, כלומר לתפילת העמידה, עוד קצת עניינים פרטיים לעורר הרחמים ולהרבות הברכה. כן, חז"ל צירפו לתפילה עוד כמה עניינים כדי לעורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, להרבות ברכה, להרבות שפע. ומכלל זה עניין הווידוי, הזכרת הי"ג מידות ונפילת אפיים. כן, אנחנו מדברים על הווידוי, אשמנו, בגדנו, י"ג מידות, השם השם כל רחום וחנון, שזה בנוסח אשכנז משום המפסידים, ונפילת אפיים, זה התחנון עצמו, מזמור ו'. והיינו, כי הווידוי הוא לסתום פי המקטרגים, ולא יגרמו לו שתידחה תפילתו חס וחלילה. למה אנחנו עושים וידוי ישמנו בגדנו? בגלל שאחרי שאנחנו מתפללים, יש קטרוג בשמיים, לא רוצים לקבל את התפילה שלנו. אז מה אנחנו עושים? אשמנו, בגדנו, וככה עם זה אנחנו מסלקים מעלינו את הכתרוג. איך זה עובד? לא ברור כל כך. אז קראת י"ג מידות, זה כוחם. מה? ואז המקטרגים יגידו, הם יגידו לנו טוב, הוא כזה נבח, אז תכניס אותו פנימה. נשמע מוזר, נכון? אז קראת... מה?
חלק מהחזרה בתשובה.
חלק מהחזרה בתשובה, אז מה, במה זה ישכנע את המקטרגים?
אני מתחיל לחזור בתשובה אפילו, זה מסתבק לתפילה שלי.
ועד עכשיו במה שהתפללתי זה לא היה מובן.
אני עזבתי את החזרה
שלי. אמרתי בתפילה, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, זה מה שרציתי לשאול.
לא, רציתי לשאול,
אנא, לא אומרת, אני לא יודע. נכון, אין הכי נמי, נכון, נכון. אולי באמת לפני ה-18 צריך לסמוך גאולה לתפילה, זה כבר עוד הלכה. יכול להיות. כן, מה? בתור הקדמה, נכון? לסלק מקטרגים צריך תמיד.
זה שהוא ה-18 ברכות, זה הוא, כאילו...
נו. מה זה התוספת הזאת? כן, 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 אני מסכים, מסכים לשאלה. מסכים לשאלה. הלאה. אז קראת י' ג' מידות, זה כוחם, שיתפוס האדון ברוך הוא במידת רחמנותו, ובשליטת רוממותו יעבור על פשע ויכון אף בהיעדר הזכות. כן, הקדוש ברוך הוא ירחם, למרות שאין זכויות. לכן י' ג' מידות. ונפילת אפיים, אף היא כניעה גדולה לפניו יתברך, אשר כוחה גדול לשתתפייס מידת הדין, ויחמרו הרחמים הגדולים, ויישף הנמשך בריבוי וברווחה. אז גם נפילת אפיים זה כניעה גדולה. אז אשמנו בגדנו, מסלקת ומקטרגים, י' ג' מידות הרחמים מעוררים את מידת הרחמים, זה לפחות אני מבין, אוקיי? זה אני מצליח להבין, ונפילת אפיים זה כניעה גדולה, וככה יש שפע של ברכה. מה הולך פה? מה הולך פה? עכשיו, מה בעצם כתוב כאן? כתוב כאן שאנחנו צריכים אחרי התפילה להתפלל עוד תפילה כדי שהתפילה שלנו תתקבל. מה לא טוב בתפילה שאני מתפלל? מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. והשאלה השלישית שאני רוצה לשאול, בסדר? אתם זוכרים את השאלות?
כן? זה כן כניסה לפשע,
אם זה בלי כוונה, אני מסכים. אבל בואי נאמר שאם זה בלי כוונה, גם התחנון יבוא בלי כוונה. יש ספר, יש חיבור שכתב אותו הראש, רבינו אשר, אחד מהראשונים, והחיבור הזה נקרא אורחות חיים. זה פסקאות כאלה קצרות. בישיבות המוסר היו לומדים את ה... זה היה מחולק לימים. כל יום היו לומדים כמה פסקאות מהספר הזה. ואחת הפסקאות שמה, הוא מכותב ככה, אני פחות או יותר מצטט את הלשון, בערך. הוא אומר, ויש לך לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על אומרך סלח לנו בלי כוונת הלב. על זה תבקש סלח לנו. אבל מה אני אעשה אם על הסלח לנו הזה אני גם לא מכוון? אז אני תקוע.
אם זה כל כך חשוב, אז למה יש כל כך הרבה ימים שלא אומרים את זה גם?
מה?
כאילו, למה? כמו שמחים שלא אומרים את זה.
מה?
לא, אבל כאילו, יש הרבה ימים שלא אומרים. כל חורש
לא, היא שואלת הפוך. היא שואלת על ימים שלא אומרים. את מדברת על ימים שאומרים יותר. יותר קטרוג. באמת דווקא כתוב הפוך, כתוב של ימי רצון. בגלל של ימי רצון, לכן מרבים בתחנונים. אוקיי? זה הדרך הצד השני להסתכל על זה. כן? אז טוב, באמת למה בימים האלה, ימים שהם יותר... נגיע לזה. בסדר? נשתדל. זאת השאלה. אוקיי. טוב, השאלה, את חושבת לצריך כמה זמן הוא נשאר עליי, לא בשביל זה. מה? כן, 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 אין בעיה. טוב, אז מה היו השאלות? שאלה ראשונה ששאלנו, מה זה על השמינית? על השמינית, כינור של ימות המשיח, מה זה קשור? מה זה קשור למזמור שלנו? מה זה קשור למזמור י' ב'? עד רבה, אלה מזמורים שנראים מאוד, מאוד מדכאים, לא כל כך מתאים לימות המשיח. שאלה שנייה שאנחנו שאלנו זה, מזמור ו' זה התחנון, או מזמור כ"ה, ראינו את ההקבלה ביניהם, והתחנון אנחנו רואים שא' הוא נאמר בצורה של נפילת אפיים, הרבב כותב שממש משתחווים ארצה, וב' וזה הדבר העיקרי, שהרבב כותב שזה בעצם המשך של התפילה. ומה זה המשך של התפילה? אומר הרמח"ל, זה תפילה כדי שהתפילה תתקבל, כנגד המקטריגים. ופה אנחנו שואלים, בשמה צריך את זה? בשמה צריך את זה ואיך זה עובד? אוקיי? זהו, זו הייתה השאלה השנייה. עכשיו השאלה השלישית, אפשר להגיע אליה? בסדר?
האם אנחנו לא אומרים שיש אפשרות של המון קדושה, שזה השעה
הכי מצליחה, שצריכים עוד להגן עוד זכויות,
ממש.
עוד מה? עוד זכויות או מה? בשעה של קדושה, אז מה?
אז יש גם אפשרות של הרגע סכנה.
אה, כן, בדברים כאלה, זה לעומת זה עשה האלוקים, אז במילא, בימים כאלה יש יותר, יש גם יותר, עלול להיות כתרוג על דברים. כן, זה נכון. זה נכון. זה נכון. אז מתי אנחנו עושים, אז לפי זה, אז עד רבה, בימים שיותר קדושה, צריך להגיד יותר תחנון. ואנחנו לא עושים את זה.
כן, in the same way, as you say, like the grace of Kedusha, the grace of
כן, 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 נכון, 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 אבל אנחנו רואים שבכל אופן, בימים שיש יותר קדושה, אנחנו לא אמורים תחנון. נכון?
כן.
אז אתם לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה.
כן.
כן. אוקיי. עכשיו השאלה השלישית והאחרונה, ואז ניכנס לעניין. הגמרא במציע, ואנחנו משנים, זה בסדר. הגמרא במציע אומרת ככה, בדף נון ת' אמר רבי אלעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר מגילת איכה, גם כי אזעק ואשביה סתם תפילתי. כן? סתם, שערי תפילה נסתמו, ננעלו, תפילה לא עולה למעלה. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו. שנאמר, שמעה תפילתי השם ושבתי האזינה אל דמעתי אל תחרש. ואז הגמרא מביאה סיפור שקשור לעניין הזה, ששערי דמעה לא ננעלו, ובשביל זה היא מביאה את המחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים לגבי תנורו של אחנאי. ראינו את זה, נכון? לפני כמה זמן ראינו את זה, אני לא הולך להיכנס לכל הסיפור הזה. הוויכוח, זוכרות, תנורו של אחנאי, רבי אליעזר תיהר אותו, חכמים תימאו אותו, רבי אליעזר ניסה להביא את כל ההוכחות שבעולם, חכמים לא קיבלו בגלל שאחרי רבים להטות, ואפילו שיצא בת קול מן השמיים, הולכים מיום שניתנה תורה, אז אנחנו הולכים אחרי הרוב, הקדוש ברוך הוא חייך ואמר ניצחוני בניי, אז דיברנו על זה. בכל אופן, רבי אליעזר נשאר בשלו, חכמים נשארו בשלהם, ואז אומרת הגמרא, תראו בתחילת הקטע השלישי, אמרו, יש לכם? אמרו, אותו היום הביאו כל תהרות שתיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכו. מה זאת אומרת? כל התהרות שרבי אליעזר תיהר וחכמים חלקו עליו ותימאו, שרפו אותם באש. ונמנו עליו, כלומר התאספו כולם וברכו, ברכו הכוונה היא בלשון סגי נהור, נידו אותו. בסדר? לנדות? יודעים מה זה לנדות? איך אומרים נידוי? כן, כמו חרם. בסדר? נידו אותו. ואמרו, מי ילך ויודיעו? מי ילך ויודיע לרב לזר? צריך לזכור את זה, זה רב לזר הגדול. זה כמעט כל חכמי ישראל היו תלמידים שלו. וללכת ולהודיע את זה לרב לזר הגדול, זה פחד ואימה, ממש. אמר להם רבי עקיבא, אני אלך. שמה ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו, אם זה לא יהיה בצורה הנכונה. מעשר רבי עקיבא לבש שחורים ונתעטף שחורים, וישב לפניו בריחוק 400. רבי עקיבא לובש בגדים שחורים, ומתיישב לפני רבי אליעזר, במרחק של 400, ככה הלכה. לגבי מנודה, אז לא יושבים בתוך 400 שלו. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, מה יום מיומיים? מה קרה? למה אתה לבוש ככה? למה אתה לא מתקרב? אמר לו, רבי, כמדומה לי שחברים בדילים ממך. כן? אני חושב שכולם החליטו לנדות אותך. עכשיו, מה שרבי עקיבא בעצם עשה, הוא הכין את רבי אליעזר בזה שהוא הגיע בצורה שהוא הגיע. כי אם הוא היה מגיע כרגיל, ורבי אליעזר היה מתחיל, ואז רבי עקיבא אומר לו, דרך אגב, רציתי רק להגיד לך, תדע שאתה בנידוי. זה היה איום ונורא. כן? זה היה מאוד פתאומי. אז הוא הכין אותו מההתחלה לדבר הזה. אומרת הגמרא, אף הוא, כלומר רבי אליעזר, קרא בגדיו וחלץ מן עליו ונשמט וישב על גבי קרקע. זלגו עיניו דמעות, אז רבי אליעזר מתחיל לבכות. לקע העולם שליש בזיתים ושליש בחיטים ושליש בשעורים, ויש אומרים אף בצק שבידי אישה תפח. זאת אומרת, בגלל הבכי של רבי אליעזר, אז נהייתה מכה בעולם, גם בזיתים, שהם נהיו פחות טובים, גם בחיטים וגם בסעורים. ויש אומרים שגם בצק שבידי אישה, אפילו זה השפיע על זה שהבצק שבידי אישה תפח, זה לא הכוונה תפח, אלא תפח בטט מלשון נרטב. הוא נהיה רטוב יותר, כאילו הבכי של רבי אליעזר מתפשט על כל העולם כולו. תנה, אח גדול היה באותו היום. אח זאת אומרת שבר גדול, מכה גדולה מאוד הייתה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר, נשרף. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, רבן גמליאל הרי היה הנשיא, והוא בעצם זה שהיה אחראי לכל הסיפור הזה. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו, נהייתה שערה בים, והספינה כמעט טבעה. אמר רבן גמליאל, כי מדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. כן, כנראה השערה הגדולה הזאת זה בגלל רבי אליעזר בן הורקנוס. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל. כן, לא עשיתי את זה בשביל עצמי, לא בשביל הכבוד שלי, לא בשביל הג'וב שלי, עשיתי את זה לכבודך, כדי שלא יהיו מחלוקות, הרי צריך ללכת אחרי הרוב, וזהו. נח היה מזעה פה, והרגיע את השערה, ורבן גמליאל הגיע בשלום הביתה. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמא שלום דוויתהו דרבי אליעזר, אחתי דרבן גמליאל הווה. כלומר, אמא שלום, זה היה השם שלה, היא הייתה אשתו של רבי אליעזר בן הורקנוס, אחותו של רבן גמליאל. תמינות, זה היה בתוך המשפחה, הם היו גיסים, הם היו גיסים. מההוא מעשה ואילך, תראו על מה הקפידה, לא הבשב כלי לרבי אליעזר למיפל על הפה. היא לא נתנה לרבי אליעזר לעשות נפילת אפיים. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שכל פעם היא כל פעם אמרה לו, היום לא אומרים תחנון. כן, היא מצאה לו, היא הביאה לו לוח שנה, מלא 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 ביורצייטים של רבס, וכל פעם היא אמרה לו, הנה, היום הרבה הזה נפטר, היום הרבה הזה נפטר, מחר נהרוג את הרבה הזה כדי שלא תגיד. זה לא, לא זאת הכוונה. הראשונים מסבירים. ברור שרבי אליעזר אמר תחנון. ברור שהוא אמר. היא לא נתנה לו לחבר בין התחנון לבין התפילה שלו. זאת אומרת, תמיד היא שמה לב מתי הוא סיים את התפילה, ואז היא גרמה לו להפסיק בין התפילה לבין התחנון. זוכות, ראינו שצריך לחבר בין שניהם? היא לא נתנה לו לחבר ביניהם. זה מה שהיא הקפידה. ההוא יומה, כן, היה איזשהו יום אחד, ריש ירח ההווה, זה היה ראש חודש, ואיחלף לה בין מלא לחסר. זאת אומרת, היא חשבה שעכשיו ראש חודש, אבל בעצם זה לא היה ראש חודש, כי זה היה חודש מלא, והיה עוד יום אחד, נכון. היא כדי אמרי, יש כאלה שאומרים, אתה עניה וקיה בבא. כן, בא אני ודפק בדלת. הפיקה לריפתה, היא הלכה להוציא לו לחם. השכחת את זה נפל על אנפה. היא חזרה בחזרה, והיא ראתה שבעלה עשה נפילת אפיים. אמרה לי, קום, קטית לאחי. קום, הרגת את האח שלי כבר. הדהכי, נפק שיפורה מבית רבן גמליאל דשכיב. כן, באותו זמן יצא הכרזה, כן, שיפורה מלשון שופר, כן, יצא הכרזה מבית רבן גמליאל שהוא נפטר. אמר לה, אז רבי אליעזר שאל אותה, מנה ידעת? מאיפה ידעת שבגלל הנפילת אפיים רבן גמליאל מת? אמר לי, כך מקובלני מבית אבי אבא, כל השערים ננעלים חוץ משערי עונה. כן, מבית אבי אבא, הכוונה היא מבית דוד המלך, היא הייתה בת נשיאים, חוץ משערי הונאה, אומר רשי, לפי שצער הלוי וקרוב להוריד דמעות. זהו. זה מה שאומרת הגמרא. וזה ההוכחה ששערי דמעה לא ננעלו. עובדה, הנה. זה היה אחרי שבית המקדש נחרב, וככה הוא הצליח להרוג את רבן גמליאל. אז אני רוצה להבין שני דברים. אני רוצה להבין הרבה דברים, אבל הפעם נשאל שניים. אוקיי? דבר ראשון, למה שערי דמעה לא ננעלו? מה ההבדל בין שערי תפילה לבין שערי דמעה? מה קרה? זאת שאלה ראשונה. השאלה השנייה, למה דווקא הנפילת אפיים היא זאת שהרגה אותה? אנחנו רואים פה שיש איזשהו חיבור בין דמעה, בין בכי, לבין נפילת אפיים. בסדר? ואני מזכיר לכם שהמזמור שאנחנו אומרים אותו בתור תחנון, אנחנו מדברים שם על בכי, נכון? יגעתי באנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, בדמעתי ארפי אמסה, אנחנו מדברים שם על בכי. השני הדברים האלה קשורים אחד לשני, והשאלה היא מה הקשר ביניהם. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל את השיעור. טוב, אז בואו נראה. קודם כל, בואו נתחיל דווקא מהסוף. נתחיל מהסוף. אומר הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה, אנחנו, זה קטע ארוך, אני הבאתי לכם רק ממש את ההתחלה שלו, ואת השאר אנחנו נסביר בעל פה. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. בסדר? יש לכם את זה? עמוד שני, זה הצד השני של הדף. אבל הנה יש לך פה. בסדר? אומר הרב קוק זצ"ל, אם שלמותו השכלית של האדם לא יהיה שלם אם לא תלווה לה שלמות כוחו המדמה, שיהיו ציוריו וכוחותיו הדמיוניים מיוסדים על עומק היושר הבא משורת השכל והחוכמה. אני אסביר. זה שבן אדם לומד וחושב ויודע את הדברים הנכונים ביותר בעולם, זה עדיין לא הופך אותו לאדם שלם. ולמה? מסיבה מאוד פשוטה, כי אנחנו לא רק שכל. נכון? כולנו מכירים את המשפט הזה של אני יודע שצריך, אבל. נכון? מה זה האבל הזה? האבל הזה אומר שהשכל כבודו במקום המונח, אבל הרצון שלי לא שם, הלב שלי לא שם, אני לא מתחבר לזה, נכון? אוקיי, אז כדי שאדם יגיע למצב שלם, לא מספיק שהשכל שלו ילך בכיוון הנכון, צריך שגם המערכת היותר, איך נקרא לזה, המערכת היותר פיזית שלו, אני מתכוון למערכת של הרגשות או המערכת של הרצונות, שגם היא תלך יחד עם השכל. בסדר? זה ברור? עכשיו, מה? כן, בהנחה שהשכל באמת חושב את הדבר הנכון. יש פעמים שהשכל לא הולך בכיוון הנכון, אז זה בעיה. כן? אבל כשזה הולך בכיוון הנכון, צריך גם ששאר המערכות של האדם ילכו יחד איתו, כדי שזה יגיע למצב השלם.
מה שמפריע לי, לעולם המנף שלי לא שלם ושלמה בזה. אנחנו, הם אומרים בצורה שהשכל, מה שמנהיג את
האדם. מנהיג את האדם, כן.
אוקיי, אני מסכים את זה. We always say that like a person's rational side, like his head has to lead the way. And now we just say that, of course, like the cycle is always correct. But to my understanding, and I mean, I think the understanding of humanity in the 21st century, it's not that the seichel is always correct. It's a seichel, like, in combination with an informed emotions, with emotions.
נכון. ודאי. לא, לכן, גם לא אמרנו שתמיד השכל צודק. זה לא נכון.
כן.
זה לא נכון. מה שאנחנו אומרים זה ש... גם אם האדם הגיע למצב שהשכל הולך בכיוון הנכון, עדיין זה לא מספיק בשביל להפוך אותו לשלם. כדי שהוא יהיה אדם שלם, הוא צריך שלא רק השכל ידע שזה מה שצריך לעשות, אלא שגם כל הרצונות שלו, כל שאר השאיפות שלו, כל מה שהוא רוצה, גם כן ילך אחרי ההובלה של השכל. כן, אבל ברור ששכל הכוונה היא, בצורה הגדולה של זה, בצורה הרחבה של זה. שכל יחד עם הרגשות ויחד עם כל מה שמסביב. ברור.
רואים את זה ממש באופן ברור בחינוך. אם יש ילד ברור, like we tell him what's correct, but he doesn't have the force of love behind him. The force of like, of proper, like we say in English, like effective emotional, like an emotional education behind him. He
נכון, 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 אני מסכים. אני מסכים, נכון, נכון. אני מסכים, אני מסכים, במאה אחוז. נכון, נכון, נכון.
אז זה בסדר, אני מבינה, אני לא חושב. הייתי שנתיים,
אבל אמרנו, אני גילה שאתה עליהם. בסדר גמור. כן, אז בקיצור, בקיצור, אז אנחנו צריכים שגם שאר המערכות ילכו יחד עם השכל, וזה בעצם מה שקורא לו הרב, הוא קורא לו שצריך את שלמות הכוח המדמה. מה זה אומר שלמות הכוח המדמה? שיהיו ציוריו וכוחותיו הדמיוניים מיוסדים על עומק היושר הבא משורת השכל והחוכמה. מה זה אומר? דמיון, אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, זה נושא מאוד מאוד גדול, אבל אני רק אגיד ככה קצת, ממש בכמה מילים, את מה שהרמב״ם כותב על זה, בהקדמה שלו למסכת אבות. כוח הדמיון זה בעצם כוח שנמצא בתוכנו, שהוא אוסף לתוכו את כל החוויות, כל החוויות שעברנו, וזה כמו דיסק, שכל חוויה נצרבת על הדיסק, כן? אם אנחנו נרצה, אנחנו יכולים להשתמש בכוח הזה תמיד לכל צורה שהיא. אין שום היגיון בדמיון. בסדר? אני יכול לדמיין מה שאני רוצה. כמעט כל מה שאני רוצה, אני יכול לדמיין. בסדר? הרמב״ם כותב שם לדמיין ספינת ברזל רצה באוויר. בסדר? אז היום זה כבר לא דמיון. בסדר? ספינת ברזל רצה באוויר, כן? זה מטוס, זה פשוט מטוס. מה?
זה נבואה.
זה נבואה, כן. אבל אם אני אדבר על מטוס שמוחא כפיים ומכין קפה ומגיש לך את זה, אני יכול לדמיין את זה. נכון? אולי מתישהו זה יקרה, אני לא יודע, כבר אפשר לדעת. אבל בכל אופן, הדמיון זה משהו שהוא לא כוח שכלי. הוא כוח שמחובר מאוד לחוויות הפיזיות שאני עובר, כן? הריחות, הטעמים, האווירה, האטמוספיר, כל הדברים האלה, כל זה נמצא שם בתוך הדמיון.
זה גם הרגשיות, החוויות הרגשיות.
נכון.
זה משהו שקוראים לנו להרגיש פחד או כעס או משהו,
נכון, בדיוק. עכשיו, כדי שאנחנו נגיע למצב שלם, אנחנו צריכים לקחת את הדמיון שלנו, כן? ולחבר אותו אל השכל. מה? נכון, אני אגיד לך מה. למה זה מאוד קשה לנו לעשות את זה? בגלל שזה אומר, מה? אז אני לא יכול לדמיין? אז השכל אומר לי, רק ככה? ואני לא רוצה, אני רוצה משהו אחר. מה? זה מגביל, בדיוק. בדיוק. זה בדיוק מה שמראה לנו שאנחנו לא במצב שלם. בגלל שברגע שאנחנו נהיה במצב שלם, אז הדמיון שלנו יהיה דמיון כזה שבדיוק הפוך. בזה שאנחנו נחבר אותו אל השכל, והוא יהיה כלי בידיים של השכל, אז אנחנו נוכל לדמיין דברים שהם הרבה יותר גבוהים. לאיפה אנחנו מגיעים? מי שבאמת עושה את זה בצורה השלמה, הוא נקרא נביא. וביד הנביאים אדמה. הנביא מקבל את הנבואה דרך הכלים של הדמיון. הוא רואה, מה הוא רואה? הוא רואה דמות כזאת ודמות כזאת ודמות כזאת. תפתחו, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תפתחו בנביאים, תראו מה שהם ראו. איך הם ראו את זה? הם ראו את זה עם כוח הדמיון. אז מסתבר שאפשר לעשות הרבה כיף עם הדמיון, אבל כשמחברים אותו למקום הנכון, אוקיי? אז עכשיו ככה, אז הרב אומר כזה דבר. בית המקדש, בסדר? סוף השורה הרביעית. בית המקדש נקרא נויו של עולם ובית תפילה לכל העמים. הנוי האמיתי הוא השלמת ציור המדמה כפי השורה השכלית, שמזה תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם, ועיקר התפילה בנוי על זה. זאת אומרת, בית המקדש, זה המקום שבו השכל והדמיון התחברו ביחד. אני אסביר. בשבילנו יש את התורה. זה החלק השכלי, החלק הרוחני, אנחנו לומדים, אנחנו מתפללים וכו'.
בסדר.
ויש את היום-יום שלנו, נכון? יש את החיים הפיזיים שלנו. אנחנו לפעמים מצליחים גם קצת לחבר ביניהם, במקרה, לפעמים, למצוא קצת קשר בין אחד לשני. אבל באופן עקרוני, באופן עקרוני, קשה לנו. זה שתי מערכות שהן נראות כאילו מנותקות אחת מהשנייה. בזמן שבית המקדש היה קיים, שתי המציאויות האלה היו מחוברות. היום-יום היה הרבה יותר גבוה. ככה אומרים בשם הגאון מווילנה. הוא אמר, אני יכול להבין, אני יכול לתפוס את המדרגה של התנאים, כן? של רבי עקיבא, של רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לתפוס את המדרגה שלהם. אבל אני לא יכול לתפוס את המדרגה של סנדלר פשוט בזמן בית המקדש הראשון. בזמן שהייתה נבואה, בית המקדש הראשון היה קיים, אז כל החיים היו אחרים לגמרי. כל החיים, היום-יום, הדמיון היה אחר לגמרי. בסדר? שתי המערכות היו מחוברות אחת לשנייה, והחיים נראו הרבה 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 יותר גבוהים, הרבה יותר מרוממים. הרבה יותר מרוממים. זה גם קצת מסביר לנו את כל הסיפור של עבודה זרה. נכון, היום אנחנו חושבים על זה, צריך להיות משוגע כדי לרוץ אחרי עבודה זרה. בזמן בית המקדש הראשון, זה היה היצר הכי גדול שרק יש. למה? כולם ניסו להתחבר למשהו. כולם ניסו, זה היה באוויר, חיפשו את זה. חיפשו את זה, חיפשו נבואה, חיפשו משהו דרכו להתקשר כלפי מעלה. היום איפה אתה מוצא את זה? זה היה בזמן בית המקדש. והרב אומר, וזה היסוד של התפילה. תפילה באה כדי לחבר בין שתי המערכות האלה. כל מה שלמדתי, כל מה שלמדתי, אני רוצה לחבר את זה אל היום-יום שלי. למדתי על ירושלים, זה טוב, זה חשוב. למדתי על בית המקדש, זה מצוין. אני מגיע לתפילה, אז עכשיו מה אני אומר? ובני ירושלים, נכון? ותחזנה עינינו בשובך ליצון ברחמים. זאת אומרת, לא מספיק לי זה שלמדתי על ירושלים, אני רוצה שתבנה את ירושלים. אני מחבר בין שתי המערכות האלה. בסדר? אוקיי. אז לכן, אומר הרב קוק זצ"ל, מיום שנחרב בית המקדש, נסתמו שערי תפילה. למה? בגלל שכשבית המקדש היה קיים, אז החיבור הזה היה מאוד מאוד טבעי, מאוד פשוט. אנשים רצו את זה. כשאנשים אמרו, אני יודע, מה אנשים אמרו? אנשים אמרו, השיר השופטנו כבראשונה. בסדר? למשל. או כל נוסח אחר, אמנם אז עדיין לא היה הנוסח הזה של הברכות. אבל כל נוסח של תפילה. אז מה זאת אומרת? זה ברור שבן אדם עמד לתפילה, וכל כולו זעק את זה מבפנים. שתי המערכות היו מחוברות. מה שאני מבין, אני רוצה. אבל ברגע שבית המקדש נחרב, שתי המערכות האלה התנתקו אחת מהשנייה, אין גילוי שכינה בעולם, אז זהו. אז התפילה היא כבר לא... זה כבר לא זה. אז כן, אז אתה מנסה, משתדל לכוון. משתדל לכוון בתפילה.
גם אבל... ההצלחות, הם שונות.
מה?
ואבנותינו זה קורה, שבזמן התפילה יש לנו כל מיני הצלחות.
כן, ממילא.
את המקדש היה להם כל כך... אם היו להם הצלחות, אז היה להם על דברים אחרים לגמרי.
נכון, בוודאי, בוודאי. בוודאי. אז בגלוי, בגלוי שערי תפילה ננעלו. אין את החיבור הזה, אנחנו לא... אין לנו את השאיפות לזה, אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה כדי לעורר מתוכנו את השאיפות.
זה נשמע
כאילו
שאנחנו
נעלנו. מה? ברור, זה הכוונה. ודאי, ודאי. ופה אנחנו נבין... מה?
שמעתי את הפגם הזה כל כך הרבה...
לא, 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 זה כי אנחנו ננעלנו. אנחנו ננעלנו. כן, בסדר, מבין, עכשיו מבינים.
אבל האם זה אמיתי שמה שאנחנו מבינים, אנחנו
נוסעים?
אם אנחנו מבינים מה זה להיות פה,
אנחנו לא רוצים, נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. זאת הבעיה שלנו. אנחנו מבינים, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא מספיק רוצים את זה, נכון? אז זאת הבעיה, לכן התפילה שלנו היא כבר לא תפילה כמו שצריך. בזמן שבית המקדש היה קיים, מה שהבינו רצו. בסדר? שתי המערכות היו מחוברות. זה לא שנשאר שכל שם למעלה, והרצון והדמיון נשאר למטה. לא, זה היה מחובר. בית המקדש נחרב, החיבור הזה נחלש מאוד. אבל אומר הרב קוק זצ"ל, יש דבר אחד, יש חיבור אחד שלא נעלם. יש חיבור אחד שלא נעלם. יש את הרגעים האלה שבהם בן אדם מגיע למצוקה מאוד גדולה, לקושי מאוד גדול. זה יכול להיות קושי רוחני, זה יכול להיות מכל מיני סיבות, ואז הוא מגיע לבכי. וכשבן אדם מגיע לבכי, אז הוא באמת רוצה. מה?
בכי
מהלב.
אז מה כל התפילה שאנחנו מתפעלים? זה יתפלל דרך בכי?
זה ברור שאם אדם כל פעם יתפלל דרך בכי, אז התפילה שלו תהיה הרבה יותר זה. אבל מטבע הדברים, אנחנו לא בוכים כל יום. יש מחזורים כאלה מפעם, שבימים נוראים היה כתוב, כאן צריך לבכות. אבל את מבינות, פה הנקודה. והרב אומר, ברגע שהכוח של הבכי מתעורר, מתעורר משהו מאוד 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 פנימי בתוכנו. ובפנים הוא אומר, אלוקים עשה את האדם ישר. הישרות הזאת, שהיא מחברת את מה שאני מבין עם מה שאני רוצה, היא קיימת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן שערי דמעה לא ננעלו. בסדר? זה הכוונה. ברור עד כאן?
אי אפשר להגיע לשם בלי בכי.
מה?
אי אפשר להגיע לזה בלי
בכי. קשה מאוד. קשה מאוד. מאוד מאוד מאוד.
Not romanticized. I don't have to say that. לא יודע איך אומרים את זה. כאילו, מה שהיה בזמן של בית המקדש, כאילו, פעם שהיה בית המקדש, זה לא קצת, זאת אומרת, כאילו,
כאילו,
זה באמת היה ככה, כאילו, כל הגמרות, ושימת שינה, ועבוד הזרה, וכאילו, אז איך זה הולך אחד?
לא, אלה הדברים שהחריבו את בית המקדש. מה? לא, זה נכון, זה נכון, אבל קודם כל צריך פה לעשות הבדל מאוד גדול בין בית המקדש הראשון לבין בית המקדש השני.
אז כשמדברים
על... בית המקדש הראשון אנחנו מדברים על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כן? זה גם לא סימפטי. אבל הנקודה היא שצריך להבין שעם כל החטאים האלה, אבל מערכת החיים הייתה כזאת, שהשאיפה להתחבר כלפי מעלה הייתה מאוד מאוד גדולה. עבודה זרה זה לקחת את השאיפה הזאת ולכוון אותה לכיוון לא נכון, לאיפה שנוח לי להגיע אליו. בסדר? עבודה זרה, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, עבודה זרה זה לא כפירה בקדוש ברוך הוא, ממש לא. עבודה זרה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך הפסל הזה. בסדר? זה לא עכשיו הנושא. אבל ככה זה היה. הייתה שאיפה מאוד 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 גדולה להתחבר כלפי מעלה. זה לא מה שאנשים לא חטאו, בוודאי שאנשים חטאו.
לא, כאילו, קוראים לשחות.
בוודאי. אבל תראו למשל, דוגמה הכי פשוטה. ספר שופטים. אז כתוב שזה שעם ישראל היה להם שקט, ואז הם חטאו, ואז הקדוש ברוך הוא מחר אותם בידיים של אויבים, ואז הם התפללו, והגיע השופט, והציל אותם, והם עוד פעם חטאו, ועוד פעם זה, ואז חושב לעצמך, נו, באמת, כאילו. אבל שמעתי פעם, הרב שלי אמר לנו דבר פשוט, אמר, תשימו לב אבל, תראו מה זה. כל פעם כשהייתה להם צרה, הם התפללו לקדוש ברוך הוא. זה מה שהם עשו. בדיוק, הם ידעו לאיפה לפנות. זה כל כך פשוט לנו. וזה היה ברור, וזה היה מובן מאליו. כל החוטאים הכי גדולים, ברגע שזה הגיע לשם, אז ידעו לפנות לקדוש ברוך הוא.
זה לא ככה היום?
מה?
זה לא ככה?
לא. הלוואי אם זה היה ככה. מה? בסדר, אנחנו... יש לנו את הקטעים שאנחנו קרובים לזה. אבל זה עולם אחר. זה עולם אחר לגמרי.
האם זה... לפני להשתתק בא משהו גם מאוד... שחור, דוק, משהו. האם זה לא בא מהנטייה האגוצנטרית? בתוכנו, שאם אנחנו מרגישים שיש לנו כוח, שיש לנו עצמאות, אז אנחנו לא... אם אנחנו לא זקוקים באחר, באשם, אז אין לנו את ה... If we don't need Hashem enough, even if we don't need another person enough, we are so bound up in our selfishness.
Okay.
It's much more pessimistic. We don't reach out. Is this too simplistic? Or is this where...
רגע, אז מה את רוצה להגיד? על מה שקורה היום?
The tears, the pain.
כן.
Are we only truly bound to Hashem because in that state, when we're crying, when we're weeping, we're vulnerable, are we only truly bound to another
or
when we're in a vulnerable state, when we're like, you know, there's an expression no atheist in a foxhole, it comes from the First World War when they were kushahem ayubo bankery in my elu as glory you after had shalom ma'amin ba'ashem how much for matzav as kola hakasha kola makshava the barmia, does it come from this condition that a human being is has got such an inherently like egocentric way of thinking that unless he's vulnerable, unless he's afraid, he's not really
בהחלט,
reaching out to a
goal. בהחלט יכול להיות, זה יכול לבוא משם, זה יכול גם לבוא מדברים אחרים, אבל זה יכול לבוא משם. זאת אומרת שבדרך כלל בן אדם מרגיש מאוד בטוח בעצמו, אם הבנתי נכון, מרגיש בטוח בעצמו, אני מסתדר, עד שפתאום בן אדם מגיע למצב שהוא רואה, אני
נכון. זה נכון. זה נכון. אלא פתאום מאבן את השתולות.
נכון.
אבל עושים את החיים שלך, לא בשליטה שלך, ואז את מגיעה לדשא.
כן, כן. אז
זה... אבל אני חושבת שהנטייה הראשונה זה, כאילו, לנסה עוד דבר לבד, כאילו...
כן. עד שאתה מגיע לחוסר אונים, כן? עד שאתה מגיע לחוסר אונים. נכון? נכון. זה יכול לבוא משם. זה יכול לבוא משם, נכון. נכון. בכל אופן, העניין של ה... מה שאני רוצה להביא מפה, זה שהעניין של הבכי, של הדמעה, זה בעצם משהו מאוד מאוד פנימי שמחבר אותנו לריבונו של עולם. וזה הנקודה. זה הכוונה ששערי דמעה לא ננעלו. הם לא ננעלו בגלל שהחיבור הזה קיים, הוא קיים גם היום. אוקיי? מה? ברור. כן, זה הכוונה. זה הכוונה. עכשיו, פה אני לא אקריא את מה שאנחנו כותב פה. אתם רוצות אחרי זה, תקחו את זה אחרי זה, אבל אני אגיד את הדברים האלה בעל פה. את הפירוש שהרב קוק זצ"ל מפרש על המזמור שלנו, על מזמור ו'. יגעתי בהנחתי אסחה בכל לילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה, אששם מכעס עיני עתקה בכל צורריי, סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע השם כל בכי, שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח. אז מה שהוא אומר פה, זה שבעצם הבכי שלי, ההנחה שלי, זה על זה שאני לא מצליח לבכות. על זה שאני לא מצליח לבכות. אולי אני כן אקרא כמה שורות, אני פשוט, הוא כותב את זה כל כך יפה, ואני חבל לי פשוט זה. הוא כותב שם ככה, אני מדלג שורה, רב אמר לו למבקש לפרוש מהרע, אתם רואות את זה? בסדר, השורה הרביעית. רב אמר לו למבקש לפרוש מהרע, מאוד, מאוד רע לו, ומתענח הוא על רעתו. ואם היה בוכה בדמעות כפי מרירות לבבו, היה לו טוב בזה. כן, אם הוא היה בוכה, דמעות היו יוצאות החוץ, אז הייתה לו הרגשה טובה. אבל כל זמן שהרע דבק באדם, אוחזו את הלב ומקשיחו, ואינו נותן לו לבכות. ואף על פי שהלב יודע מרת נפשו, בפנים הוא יודע כמה שקשה לו. בכל זאת העיניים כאילו מוקשות, ואינן יכולות להזיל דמעה. כאילו העיניים מאבן, והן לא בוכות. וכך הוא מסביר את זה. הוא אומר, יגעתי בהנחתי, זאת אומרת, אני נאנח, בלי דמעות, כן? והוא אומר, דוד המלך אומר, הלוואי שאסחה בכל לילה מיטתי בדמעתי ארסי אמסה. הלוואי והיו נשפחות לי הדמעות עוד ועוד ועוד, כן? אבל במקום זה, אששה מכעס עיני, אששה מלשון, היא חזקה, היא קשה, עתקע בכל צורריי, כן? גם כן, עתיק זה גם לשון של כוח. ועם כל זה, סורו ממני כל פעלי אבן, כי שמע השם כל בכי, שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח. זאת אומרת, דוד המלך אומר, נכון, הדמעות לא מצליחות לצאת החוצה, אבל שמע השם כל בכי. הקדוש ברוך הוא יודע שבפנים בפנים בתוך הלב אני בוכה. כן? אז גם בכי כזה יכול להתקבל. גם בכי שכזה שאתה לא מצליח להוציא אותו החוצה, הוא גם יכול להתקבל. בכל אופן, זה הבכי שעליו אנחנו מדברים אצלנו במזמור, ובבכי הזה יש חיבור שערי דמעה לא ננעלו. עכשיו, אמרנו לקטע הזה שאנחנו אומרים אותו בתפילה קוראים תחנון, נכון? וראינו במזמור גם כן, חונני השם כי אומלל אני. מה הפירוש של המילה תחנון? רש"י כותב בתחילת פרשת ואתחנן, מקור ח', ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, משה רבנו מתחנן, אומר רש"י, ואתחנן אין חינון בכל מקום, אלא לשון מתנת חינם. לשון מתנת חינם. אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, משה רבנו היה יכול לבוא עם הזכויות שלו, אין מבקשים מאת המקום, אלא מתנת חינם. בסדר? ככה רש"י אומר. אני מדלג למקור... למקור... מה? זה אפילו בלי קשר לבכי. כן, לבקש מתנת חינם. לבקש מתנת חינם. בפסוק במשלי כתוב, תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה הזאת. כן? הרש, אדם שהוא עני, הוא מתחנן. נכון? הוא אדם שמרגיש שפל, הוא לא בא עם בדרישות. הוא מבקש. תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה הזאת. אדם שהוא עשיר, הוא מדבר, מה? זאת אומרת, איך אתם לא מקשיבים לי והכל. עכשיו, מה שלמה המלך רוצה להגיד בדבר הזה? בעצם מה שהוא אומר זה, למי מקשיבים? מקשיבים לעשיר או מקשיבים לרש? למי מקשיבים? מה?
לפי המילה,
תחנונים,
זה מתחבר לקדוש ברוך הוא,
לחנינה. מה זה? כן, אני חושב גם סתם, אם יבוא אלינו בן אדם וידבר איתנו בתחנונים, ויבוא אדם שני וידבר איתנו הזאת, ידבר איתנו באיזה, באופן אינסטינקטיבי, אנחנו נתנגד לזה שמדבר בצורה קשה, ואנחנו נקשיב לזה שמתחנן אלינו, נכון? כן?
כך
חונכנו. מה זה? אני חושב שזה לא רק בגלל שכך חונכנו. ברגע שבאים אלייך בדרישה, את אוטומטית, יש לך אנטי.
נכון, אבל למה באים אלייך? זאת הדרך הדיבור, אבל אני, מי שכאן הזכירה את הילדים, שעכשיו הם מדברים, הם לא מדברים בתחנונים, זה לא מכבודם.
טוב.
אני
רוצה, אני רוצה, אני מסכים איתך באלף אחוז, ואני רוצה לשאול אותך, מה התגובה של ההורים? אני לא מדבר על מה בסוף הם אומרים להם. מה זה עושה להם? מה זה עושה להם? בשנייה הראשונה, מה זה עושה לך בבטן? כשאתה שומע את זה מהילד שלך.
אני כסבתא.
נו, מה זה עושה לך?
זה עושה רע.
זה עושה רע? בטח, לא רק לך זה עושה רע. לכולם זה עושה.
לא, אני...
לכולם. התגובה הראשונה שאתה רוצה לצעוק זה, למה מי אתה? מי אתה? סך הכל בין 3.5 וכבר נהיית המלך העולם.
יש לי עוד תגובה שאני חושבת, רגע, אני דיברתי כך אל ההורים שלי, הילדים שלי דיברו כך אלינו. איפה זה היה? מאיפה זה בא?
נכון, 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 נכון.
כשאני הגעתי לארץ, ושמעתי אל הילד עם הקצנים האלה, ושאמר, די!
טוב, אני חושב בכלל, אלה שבאו מדרום אפריקה זה שוק תרבותי להגיע לפה. זה בכלל, טוב. זה חלק מה... אני מוכרח להגיד לך שזה חלק מהמסירות נפש של ארץ ישראל. זה בשבילכם זה ודאי ככה. אבל טוב, מה לעשות? מה? כן, זהו, אנחנו גדלנו בין הישראלים.
אתם חיים לפני 100 שנה.
כן, כשעוד אנשים היו מנומסים.
כן,
זהו. אז איפה אצלנו נמצא התחנון? איפה אצלנו נמצא התחנון? חונני השם כי אומלל אני ונפשי נבהלה מאוד. נכון? חונני זה לשון של מתנת חינם. לשון של מתנת חינם. כי אומלל אני, מה זה אומלל? אז אמרנו בהתחלה, מסכן. מאיפה באה המילה אומלל? תראו במקור י' א', מצודת ציון. אומלל עניין קריטה כמו ימולל ויבש, והוא מלשון מילה. מה? מה זה אומר? מה זה אומר למול, ברית מילה? מה זה אומר למול?
יש לי
ברית
איתך?
מה?
יש לי ברית איתך?
לא, זה הברית מילה. אבל מה זה המילה? מה זה מילה? מה? קריטה, לחתוך. לחתוך, נכון? לכן גם מילה שאנחנו אומרים, היא נקראת מילה, כי היא חתוכה. היא מתחילה מתישהו ונגמרת מתישהו. אחרת זה היה, אם זה לא היה מילה, זה היה בצליל כזה שלא היה נגמר אף פעם, נכון? המילה חותכת אותו, בסדר? אז כשאנחנו אומרים, כשדוד המלך אומר, חונני השם, כי אומלל אני, מה זה אומלל? תחשבו בעומק, מה זה אומר? אין לי חיבור למשהו שאני יכול להישאל עליו. נכון? מי זה אדם אומלל? אדם שהוא אומלל זה אדם שהוא לבד, אין לו על מי להישאל, אין לו חברים, הוא מסכן. נכון? הוא נחרט מהכל, הוא מנותק מהכל. אז בעצם, מה דוד המלך אומר פה? מה הוא אומר פה? אני מדגיש פה עכשיו שלוש נקודות שיש בתוך המזמור הזה, שדיברנו עליהם קודם. דוד המלך אומר, אני מבקש ממך מתנת חינם, נכון? כתוב שם, שוב השם חלצה נפשי, הושיעני למען חסדיך. לא בזכותי, זה מתנת חינם, זה חסד שלך. חונני השם כי אומלל אני. אני בלעדיך אין לי כלום, שום דבר. אני נחרט מהכל.
אני חושבת לחנני השם,
זה לבד בחינם, כי יש מרחק ביני לבין. נו.
לכן מה?
אני
לא מילה לשום דבר.
לא שאני לבד, כאילו מהאנשים,
או מה...
אני לבד, אני
מנותח
ממך.
אוקיי.
כן, לכן חונני.
אוקיי,
בסדר?
אני
אומלל
גם יכול
ללשון
מלל, שאני לא
יכול
להגיד
את התפילה, אומלל מלשון מלל, מעניין. כן. מה עושה א' כאן? אבל מה עושה פה א'? אומלל. לא, כי האומלל זה כמו למשל כי המילם. המלל. מעניין, מעניין. צריך לחשוב על הכיוון הזה, צריך לחשוב על זה. בכל אופן, אז פה יש לנו גם מתנת חינם, נכון? גם את האומלל אני, אין לי משל עצמי שום דבר, ויש לנו את הבכי, נכון? או בכי על זה שאני לא מצליח לבכות, אבל יש פה בכי. כל החיבור הזה בעצם מראה לנו תמונה שבעצם הבנו אותה גם די בהתחלה. שדוד המלך אומר פה לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, בלעדיך אני כלום. אין לי משל עצמי שום דבר, כלום. נכון? בסדר, אני אשתמש בביטוי סלנג שאומרים אותו בין הצברים, בין הישראלים, אבל אני אומר אותו בדווקא כי אנחנו עוד טיפה זמן אנחנו נחדד את זה יותר. אצל הצברים אומרים את זה, בלעדיך אני על הפנים. מכירים את הביטוי הזה? על הפנים. מה זה על הפנים? על הפנים. כן, אני לא... מה? מה זה?
זה ממש.
כן, 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 זה על הפנים, זה על הפנים, נכון.
כן.
בדיוק, בדיוק, לשם אני רוצה להגיע. זה מה שדוד המלך אומר. מה הבעיה? לא מסתדר לך.
אני לא רואה את זה, אני לא.
מה?
אני לא רואה
את זה. למה לא? למה? חונני השם.
קשה לי לקשר,
כי אומלל אני. אני נחרט, אני מנותק, אין לי איזה. רפאיני השם, שוב השם חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך. לא כי מגיע לי משהו, לא מגיע לי כלום. תעשה איתי חסד. ולמה? מה אני יכול להגיד? כי אין במוות זכריך, בשאול מי יד הלך. כאילו, מה, הטענה היחידה של דוד המלך היא, מה תרוויח מזה שתהרוג אותי? זה הטענה היחידה. אין לי איזושהי זכות מסוימת, נכון? בסדר? ועל זה הוא בוכה. ועל זה הוא בוכה, על זה יגעתי בהנחתי וכו'. אוקיי? בסדר? עכשיו נבין מה עושה למנצח על השמינית. עכשיו נגיע לזה. תראו מה שאומר פה הרב הירש. למנצח על השמינית. הוא כותב, כותרת זו נמצאת רק עוד פעם אחת בפרק י"ב. והשוואת שני הפרקים מגלה את קרבת תוכנם. כשמשווים את שני הפרקים, רואים שבעצם התוכן שלהם הוא קרוב. קרוב אחד לשני. שניהם מבקשים להתרומם ממצב של אפס תקווה מוחלט. מצב שבו אין תקווה. אך דווקא מעצם ההכרה הזאת של חוסר כל טעם בתקווה לעזרה מידי אדם, מגיעים הם לידי ביטחון שדווקא במצב כזה יופיע השם בכוח גבורתו להציל. זאת אומרת, שני הפרקים האלה מדברים על מצב שבו הכל גמור. הכל גמור. זוכרת? במזמור י"ב. כן, הושיע השם כי גמר חסיד כי פסו אמונים בבני אדם. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. דווקא מתוך הכלום הזה אפשר להסתמך על ריבונו של עולם ומכאן תבוא הישועה. רק הוא אומר מה ההבדל בין הפרקים. חלוקים הם רק בכך שהפרק הזה, פרק ו', עוסק במצב של ירידה גמורה בחיי היחיד. כן? פרק ו' מדבר על האינדיבידואל, על דוד המלך כאדם פרטי. בעוד שנושא פרק י"ב הוא הניוון הגמור ביחסי החברה האנושית. כן? מסיע שפל, נכון. נכון? נכון, 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 בדיוק. בדיוק, בדיוק. עכשיו, אבל זה לא רק שלפני הגילוי הגדול, לפני הישועה הגדולה יש שפל. זה לא רק זה. בגלל השפל הזה מגיעה הישועה הגדולה. זאת אומרת, באותו רגע שבו, כמו שאמרת קודם, אנחנו, בן אדם, כל עוד יש לך מה לעשות בכוחות עצמך, אז, או כל עוד אתה חושב שאתה יכול לעשות בכוחות עצמך, אז אתה סגור עדיין איפשהו בתוך עצמך. ברגע שאתה מבין שבעצם זה יכול לבוא רק מלמעלה, אז אתה באמת פונה למעלה. וברגע שבאמת אתה פונה למעלה, אז זה יגיע. בסדר? עכשיו, יכול, זה מאוד תלוי בכל אחד ואחד. יש בן אדם שיבין שהישועה תבוא מלמעלה, רק אחרי שהוא ניסה את כל מה שרק אפשר, וזה לא הלך לו. ויש בן אדם שיבין את זה בשלב הרבה יותר מוקדם, שהכל בא מלמעלה. זה דרגות שונות בין בני אדם, אוקיי? אבל הישועה הגדולה באמת תגיע ברגע שההבנה הזאת תגיע, כן? כשאנחנו מבינים שאין לי על מי לסמוך, אני יכול לסמוך רק עליך. ככה אמר את זה אחד מהאדמו"רים, במשנה שם בסוף מסכת סוטה, שמדברת על עקבתא דמשיחא, חוצפייס גב וכל הדברים האלה, אז כתוב שם בסוף, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אז אותו רבי אמר, גם זה חלק מהתוכחה. גם זה. כתוב חוצפי אזגה ובן קם באביו וקלה בחמותה, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זו תוכחה. למה? בגלל ש... מה זה אומר? אין לנו ברירה. אין ברירה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. חיפשנו הכל, 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 הכל. לא הלך! מה לעשות? צריך להישען על ריבונו של עולם. ככה צריך לדבר? יש לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. אז ברגע שמגיעים לזה רק בלית ברירה, בתור הדיפולט, אז טוב, אז באמת, ככה זה נראה. אבל אם מגיעים לזה מתחתחילה, אז זה כבר נראה אחרת.
אז רואים את הקשת תמיד, ענבים, ענבים, כן, עם ה...
הגיע הזמן גאולתכם, כן.
כן, זה... you have to be like ממש על התנים כזה. So you have to be very, very, like, כמו משה רבנו היה, like,
נכון, נכון.
תמיד במים, ממש עם הלא עושה, כדי לקבל את הצורך.
כן, 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 כן. עכשיו, זה לא אומר, זה לא אומר שלכן אני צריך להיות כזה מין נבח, ולא לעשות שום דבר, וזה, בכלל לא, בכלל לא. אבל תבין מאיפה הכוח שלך. תבין מאיפה זה מגיע. ברגע שאתה מבין את זה, אז עברת את כל התהליך. בסדר, זה אולי, את יודעת מה, את יודעת מה, אני, לפעם הבאה בעזרת השם, אז אולי נדבר על העניין הזה. זה דווקא קשור לפסח. לא רק קשור לפסח. אז אולי נדבר על זה, בסדר? הפעם הבאה זה יהיה ממש...
ערב פסח?
מה? לא, זה לא יהיה ערב פסח, זה שבוע לפני ערב פסח. יש גבול. לא, 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 זה שבוע לפני.
לא, אנחנו לא נעשה one more thing, אני אמרתי, אני חושבת, the comparison of water is very powerful.
נראה מי יצא מהתנור, מה?
The comparison of water is very powerful because water is a depth that has a water שיכול להיכנס לכל מיני
מקומות. כן, נכון.
את לא אומרת things with the neighbors and skin כזה, אבל
נכון. וזה גם העוצמה שלהם, זה גם הכוח שלהם, נכון? 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 נכון, אמת. אמת. אז בואו נשלים את העניין. אז הנביא שאומר בעצם ככה. אז בשני המזמורים האלה אנחנו רואים שמדובר על המצב הכי נמוך שיש. אין, אי אפשר לסמוך על בני אדם. ומכאן מגיעה הישועה. אומר הרב הירש, זה בדיוק העניין של כינור עם שמונה מיתרים. אנחנו יודעים, יש דבר מאוד מפורסם על ההבדל שבין שבע לבין שמונה, נכון? שבע, נכון, שבע זה תמיד השלמות של הטבע. שמונה זה מה שמעל הטבע. עכשיו, מה זה אומר מעל הטבע? מה הכוונה? שבע זה אומר שכשאתה אתה, אתה נמצא בתוך המציאות של הטבע, אז הצורה הכי טובה של אותה מציאות. אז יש לנו שבעה ימים בשבוע, נכון? יש לנו במרחב, יש לנו שבעה צדדים, לא, יש לנו שישה, אבל באמצע זה דבר אחד. זה בעצם השלמות של המערכת הטבעית כמו שהיא. שמונה זה אומר שהטבע הולך לאיפשהו. בסדר? שמונה, מה זה אומר מעל הטבע? זה אומר שהעולם הטבעי שלנו לא נשאר איפשהו. הוא לא נשאר פה. הוא מתעלה לדרגה שהיא יותר גבוהה.
זה בעצם עולם הדמיון קצת ללא פעולות.
אפשר לומר, כן, נכון. אפשר לומר, זה לפרוץ את הגבולות, נכון. נכון. נכון, נכון. וזו בדיוק השאלה אם הדמיון, זו בדיוק השאלה אם הדמיון משועבד לשכל, או שהדמיון משתולל. נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. אז השמונה זה לקחת את הטבע ולהרים אותו אל מעבר לגבולות שלו. לכן ברית מילה היא ביום השמיני. כי אנחנו לוקחים את הטבע, נכון? את הטבע, ואנחנו מרוממים אותו. בסדר? זה האיבר הכי גשמי שיש, המקום הכי לכאור הנמוך, ובאיבר הזה אנחנו עושים ברית עם ריבונו של עולם. אנחנו בזה מרימים אותו, אוקיי? זאת בדיוק הנקודה שהמזמורים האלה באים להראות. באותו מקום שבו הטבע לא מסוגל כבר לתת את התשובה, שם אנחנו צריכים את מה שמעל הטבע, שמרים את הטבע למשהו שהוא יותר גבוה. בסדר? וזה מה שנקרא ימות המשיח. זה מה שנקרא ימות המשיח, אוקיי? העולם הבא זה כבר המצב השלם, בסוף, בסוף, בסוף. שם זה כבר 10, זוכרת? הכינור של העולם הבא עם 10 מיתרים. למה? כי 10 זה שלמות, כבר הרמוניה שהיא שלמה לגמרי. אבל בין ה-7 לבין ה-10 יש את שלב המעבר, שזה ימות המשיח. ימות המשיח זה השלב שבו העולם כמו שהוא, כבר לא מסוגל לתת את מה שצריך, וצריך עכשיו להרים אותו אל מעבר לזה. ולכן דווקא שני המזמורים האלה, שני המזמורים האלה, פותחים בלמנצח על השמינית. אוקיי? שניהם פותחים בזה. עכשיו נשלים, נסגור עוד מעגל. אז במה זה קשור לתפילת העמידה? במה כל זה קשור לתפילת העמידה, המזמורים האלה? תראו מה שאומר הזוהר הקדוש. קטע קטן ואני, יותר אני לא אביא קטעים, אל תדאגו. בסדר? מי שרוצה, תמשיך אחרי זה. אומר הזוהר הקדוש, זה הבית יוסף בהלכות נפילת אפיים מביא אותו. בסדר? זה מקור י' א'. זה בארמית, אני אתרגם את זה. בא אלי לברנש, אדם צריך, לאחזה הגרמי, להראות את עצמו, בתר דסיים צלותי בעמידה, אחרי שהוא סיים את תפילת העמידה, את תפילת 18, כאילו התפטר מאלמה, כאילו נפטר מן העולם. בסדר? כאילו נפטר מן העולם, כאילו סיים את החיים שלו. למה? דהאיפטריש מאילנה דחיה, הרי הוא פרש מעץ החיים, וכניש רגלוי לגבי אילנה דמותה, דאהדר לי פקדוני. זאת אומרת, הוא פרש מעץ החיים, והלך לעץ המוות. כן? ואסף את רגליו, אסף את רגליו לעץ המוות. כדעת אמרת, כמו שאתה אומר בפסוק, ויאסוף רגליו אל המיטה. כן, אצל יעקב אבינו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגווע, וימות. זה ה... ככה הזוהר הקדוש מתאר את סוף תפילת העמידה. הוא אומר ככה, דהאודי חטאוי, הרי הוא התוודה על החטאים, וצלי עליו והתפלל עליהם, השתה באי להתכנש לגבי האילנה דמותה, עכשיו הוא צריך לכנוס את עצמו לעץ המוות, ולמנפל וליפול, ולמה לגבי אליך השם נפשי אשא, כמו שהספרדים אומרים, את מזמור קפה, ולומר את מזמור קפה. אליך השם נפשי אשא. בואו ננסה טיפה להסביר מה קורה פה. יש עוד מצב שבו בן אדם אומר וידוי. נכון? לפני שהוא מת. נכון? ומה שהזוהר הקדוש אומר פה זה, תשמע, אתה מסיים את תפילת העמידה שלך, תגיד את הוידוי, השכבה, ותהיה מוכן לזה שיגידו עליך קדיש. זה בעצם מה שקורה כאן. וכשאתה אוסף את רגליך, כלומר שאתה הולך אחורה שלוש פסיעות, אז זה כמו ויאסוף רגליו אל המיטה, אתה מכין את עצמך למוות. מה זה? מה זה הסיפור הזה? אז הנקודה פה היא מאוד מאוד פשוטה. ברגע שאנחנו עומדים בתפילה, אנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם. נכון? עומדים לפני ריבונו של עולם. הבעיה שלנו שאנחנו לא מרגישים את זה. אבל בואו נתאר לעצמנו שריבונו של עולם היה איזה מין סבא, מלך כזה שאנחנו רואים אותו, אז זה היה לנו הכי פשוט שבעולם. זה היה מאוד ברור. אתה עומד מול ריבונו של עולם, אתה מחובר לחיים. אתה מחובר לחיים. ולכן, אחרי שאנחנו קוראים, עושים את הקריאה, מתי אנחנו מזדקפים? כשמזכירים את שם השם, נכון? מזכירים את שם השם. כי זה מה שמעמיד אותי על הרגליים. אתה זה שמעמיד אותי על הרגליים. ברגע שאני מסיים את תפילת העמידה, ואני בעצם עושה שלוש פסיעות אחורה, אני מתנתק ממך. ברגע שאני מתנתק ממך, המשמעות של זה היא מוות. זו בדיוק המשמעות. אז מה עושים ברגע שמתנתקים ממי שמעמיד אותך על הרגליים? מה עושים? נופלים. פשוט נופלים. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. זה מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך פשוט ללכת אחורה וליפול. לא סתם ליפול, כמו שהרמב"ם אומר, ליפול על הפנים לגמרי. ממש, פישוט ידיים ורגליים.
שלוש פעמים ביום?
מה? לא. לא, לא, אתה עושה את זה, עושים את זה בשחרית ובמנחה. עושים את זה בשחרית ובמנחה. למה ללכת אחורה? נו. אוקיי, אז בואי תעני את.
כי אנחנו כדחול חוזרים לעולם שלנו.
בדיוק. אנחנו יכולים להישאר שם כל הזמן? הלוואי והיינו יכולים להישאר. מה אומרת? הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו.
לא, אבל אני חושבת, אני לא יודעת, אני בפיזיקל, אני מושבת, בפיזיקל going backwards, is such a, it's so symbolic, it's so symbolic. אז אולי היה כדאי רק לגמור את השנת,
וליפול.
לא, או לבעול לנשא את המיון.
נכון, כי
כשם, על ההי.
כי אתה בעצם רק נופל בגלל
שאתה נופל. If you finish on it and you don't do that, physical mitzvah kaseh, then maybe you would have more of a chance to take
it. I understand. I'll tell you exactly. בדיוק הפוך. אם זה, אם את לא תעשי את השלוש הצעדים האלה, מה שזה אומר, מה? נכון. זה אומר שאת עומדת בחדר של המלך כביכול, ואת עושה מה שאת רוצה. מה שאומר שמלכתחילה לא היית שם בכלל.
But maybe you would take that hard to show, being in the feather of the miller, wouldn't you be with you more so if you didn't do that in
כן, אני מבין, אבל לא שייך, בגלל שזה לא רק כאילו, אלא זה באמת עמידה לפני המלך, לא שייך בלי השלושה צעדים האלה. לא שייך. יעמוד מישהו מול מלך, בשר ודם, ויגיד, באמת, מלך, תשמע, אני כל כך אוהב אותך, אני כל כך זה, אני לא רוצה להתנתק ממך. בסדר? אז אתה מרשה לי לעשות פה בחדר מה שאני... מה? שתבוא איתי. נכון, זה לא שייך. אתה עומד לפני המלך, אתה צריך להמשיך ביום-יום שלך, אין מה לעשות, אז אתה צריך בשלב להיפרד.
אז למה
עושים
שלוש קדימה?
מה?
אז
למה עושים שלוש קדימה? שאלה טובה.
זה תורה מכובדת. כן.
להחזיר בחזרה. הרמב״ם, לא רגע, הרמב״ם מביא את זה? לא, הרמב״ם לא מביא את זה, אני חושב. לא, הוא מביא שזה.
איך שזה מאוד סמלית של הקהילה שלנו.
זה בסדר, כולם כל כך עייפים שזה הכל מבלבל, זה בסדר. אוקיי, ברוך השם. בכל אופן, אז בעצם הנקודה היא כזאת. הסיום של התפילה, ברגע שאנחנו נפרדים ונופלים, זה מגלה על כל התפילה כולה. פה אני רוצה להסביר. זה מה ש... אני חושב הפסוק הכי טוב לזה, זה ההבדל בין תחנונים ידבר רש לבין עשיר ידבר עזות. בגלל שאותו עשיר שמדבר עזות, והוא מגיע ומבקש ודורש 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 ודורש, כשהוא נפרד, הוא לא נופל. הפוך, הוא מצפה שהמלך ייפול בשביל לעשות את מה שהוא רוצה. אבל רש שמבקש ומתחנן, ברגע שהוא יוצא, אז הוא נופל. כי הוא מבין שבעצם לי מצד עצמי אין לי שום זכות קיום. אין לי. כל הקיום שלי היה בזה שעמדתי לפניך. עכשיו אני מתנתק ממך. מה יש לי מצד עצמי? אין לי כלום, אני נופל. מה שקורה זה שהתחנון, כן? הבכי, נפילת הפיים, כל הדברים האלה מראים מאיזה פרספקטיבה באה התפילה. הרי זה כל כך קל לטעות. כל כך קל לטעות. ולחשוב שכל הבקשות שאנחנו מבקשים בתפילה זה בעצם רשימת מקולת. נכון? ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, תן לי רפואה, תן לי שופטים, תן לי זה, תן לי ירושלים, תן לי זה, תן לי זה, תן לי זה, ועוד שתי גבינה וחלב. נכון? זה כל כך קל לטעות בזה. ובשביל זה אנחנו צריכים את הסוף, כדי שהסוף יראה שבעצם כל זה רק תחנונים. איך אנחנו מראים את זה? בזה שבשנייה שאנחנו עוזבים, אנחנו נופלים. חונן ישים כי אולי אני.
זה גם סמלי, הקרש ברוך הוא, אם אתה לא... מחזיק אותי, אז אני ממש...
על הפנים, בדיוק. אני על הפנים, נכון, אני על הפנים. בדיוק. זה מה שאומר הרמח"ל, שהתחנון הוא בא כדי להסיר את המקטרגים. זה הכתרוג שיש על התפילה. כשאנחנו עומדים ומתפללים לריבונו של עולם, עומדת מידת הדין ואומרת, סליחה, מי הוא בכלל שהוא מבקש את זה? מה, בזכות מה אתה מבקש את זה? עשית כל כך הרבה מעשים טובים שאתה יכול לדרוש את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. בא התחנון ואומר, אני בכלל לא בא בזכות. תחנוני מדבר רעש. זה מסלק את המקטריגים. ברור? אוקיי. מעגל אחרון, וסיימנו. רבן גמליאל ורבי אליעזר. אוקיי? זה אנחנו צריכים עוד לענות, נכון? רבן גמליאל ורבי אליעזר. למה דווקא זה מה שהרג את רבן גמליאל? למה זה מה שהרג אותו? למה דווקא הנפילת אפיים? ולא סתם, החיבור. מה? ודאי, נפילת אפיים שקשורה לתפילה. אני חושב שמה שרבי אליעזר עשה, זה בדיוק מה שרבן גמליאל עשה. וכמו שרבן גמליאל הצליח במה שהוא עשה, ככה גם רבי אליעזר הצליח במה שהוא עשה. זוכרות מה הגמרא אומרת? רבן גמליאל מפליג בספינה. יש שערה בים. מה אומר רבן גמליאל? מה הוא אומר? לא עשיתי לכבודי ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי. וזה עובד. בא רבי אליעזר ועושה בדיוק את אותו הדבר. ריבונו של עולם, לא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי. זה מה שהוא אומר בנפילת אפיים, הרי זה בדיוק מה זה מה שהוא אומר. חונני השם כי אומלל אני, אליך השם נפשי אשא. זה לא בגללי בכלל. זה לא בגללי. אם זה בגלל הכבוד האישי שלי, אני שם את עצמי בצד. זה הכל בשביל כבוד שמיים. נו, אז כמו שהכבוד שמיים של רבן גמליאל הצליח, גם הכבוד שמיים של רבי אליעזר מצליח. רבן גמליאל מת. זה מה שעובד, זה מה שפועל. זה מה שפועל.
למה אם לא היה הפרדה בין המגר ובין התחנות, אז למה אם לא היה
הפרדה? ברגע שלא הייתה הפרדה, אז כל התפילה שלו התקבלה. זה מה שאמרנו. התחנון, הנפילת אפיים, זה לא עומד לעצמו. זה חלק מהדבר הגדול. וזה אמר שהכל התקבל. בסדר? זה המשמעות של המזמורים האלה, אני חושב. זה הנקודה. זה הנקודה. אנחנו לגמרי, לגמרי, לגמרי מפילים את עצמנו על ריבונו של עולם. חונני השם כי אומלל אני. לפעמים זה יכול לבוא עם בכי ממש, ולפעמים זה יכול להיות עם בכי בתוך הלב, על זה שאני לא מצליח לבכות. אבל בזה אנחנו מצרפים את עצמנו לריבונו של עולם. ובצורה הזאת התפילה יכולה להתקבל. זהו, עזרת השם, שלא נצטרך מתוך בכי. יישר כוח גדול שהחזקתם מעמד.
תודה רבה.
מה?
מה עושים פה עכשיו?